פה מתרגמים את כיסא הדיסטנס לשברה דיסטנס?
כן.
אז אתה תרשה לי לעבור. כשלימדתי, אני משתדל להעביר שיעור א', פעם בשבוע, כשאני מגיע לישיבה, וגם להיות עכשיו בקשר עם החיילים. אז אשר על כן, אני בינתיים לפחות עוד משתדל להיות מעורב בעשייה של בית המדרש משבת ירוחם, וזה בגלל שבאמת, כהשקפת עולם, אני חושב שבית הדין צריך להיות מקום שצומח מתוך בית המדרש. אבל בסופו של דבר התורה שצומחת בבית המדרש צריכה להגיע אל כל אז, זאת אומרת, אני חושב שמי שגדל בבית המדרש ואחר כך נהיה רב קהילה באיזה מקום, אם בכך הוא יפסיק את הקשר שלו עם בית המדרש, או שהוא יתחיל חיים אחרים של רק הוראה ורק לתת, אז הלכנו לאיבוד, כמו משהו פה התנתק ממקור גידולו. אז לכן אני מאוד משתדל להמשיך את הצגרת הזאת, ולכן... כשפנו אליי וביקשו להעביר שיעור פה, אני מאוד שמחתי מאוד, כי אני חושב שהקבוצות כאלה של לימוד מחשבה קבועות הן דבר שחיוני וחלק בלתי נפרד מבית המדרש. ישיבת ירוחם, בסופו של דבר הקשר של ישיבת הגוש, ישיבת הר עציון, ידוע ומוכר, וזה ברוך השם גם קשר פעיל, זאת אומרת זה לא רק קשר היסטורי, ואני חושב שמרוויחות מזה הרבה שתי הישיבות, בשביל הישיבה הקטנה יותר ישיבת הבת, אז אני אומר את זה בענווה, אבל בהרבה כבוד לישיבה הגדולה והמפוארת הזאת, אבל אני חושב, בהחלט חושב שגם לנו ניתנת מדי פעם הזכות להוסיף ולהשפיע, אם זה כל מיני בוגרים שלנו שממשיכים את דרכם התורנית פה, ואם זה גם בקשר שוטף שיש בין הבחורים והרעמים, בין שתי הישיבות. בסדר, אז בעצם פרק ד' בנצח, הוא פרק מעבר בעיניי, בגלל שפרקים א' עד ג' הוא מין פרקי הקדמה כזאת, כל מיני הבנות יסודיות במהו עם ישראל, ופרק ה' כבר עוסק ממש באגדות החורבן, אז פרק ד' הוא פרק מעבר, שבעצם מתרגם את מה שדיברנו בפרקים הראשונים, לתחילת הדיבור על החורבן עצמו. אני רק אזכיר ככה ממש ממש בקצרה, שבתחילת פרק א' אמר המהר"ל שהדבר הטוב נודע מהפכו ידיעה אמיתית. הוא הסביר למה הוא רוצה להסביר את אגדות החורבן. כדי להבין משהו טוב צריך להבין את ההפך שלו. מה קורה כשהוא חסר, מה קורה כשהוא איננו. זאת אומרת, רוצה להבין למה שמים קליפה של לימון בעוגה, אז פעם אחת תכין את העוגה בלי קליפה של לימון. ונראה מה יקרה. ואז תבין אם הדבר הזה חשוב או לא חשוב. כמובן, אם אתה רוצה להבין מה עושה אפייה, פעם תנסח אותה עוגה לא אפויה. אבל יש כל הדברים האלה, על ידי שאתה מבטל משהו, אתה פתאום מבין ממה הוא עושה. וכך בפרק ה' באגדות החורבן, למשל, ייקח המהר"ל את האגדה שמדברת על שלושה עשירים בירושלים שיכולים לקיים את עם ישראל 21 שנה, והוא ידבר על המרכיב, מה כל אחד יכול לתת, מזה אתה מבין מה הם המרכיבים היסודיים של עם ישראל. לא היית מבין את זה אילו לא היה מצור. רק כשנהיה המצור, פתאום שלושה עשירים מחזיקים את עם ישראל, אז אתה מבין מה מחזיק את עם ישראל. זאת אומרת, כל הספר ככה הוא בנוי. אתה מדבר על הדברים שאין, ומתוך כך אתה מבין בעצם מה יש. כך בנוי הספר הזה, זאת ההקדמה, קוראים לו נצח ישראל, והוא מתחיל ישר בהגדת החומר. בפרק א', הוא דיבר איתנו על הגלות. על איך אני יודע שהגלות היא זמנית? איך אני יודע, איך אני יודע מתוך התבנות במציאות, מתוך דברי חז"ל? הגלות היא זמנית, עם ישראל בעצמותו הוא עם שצריך להתאחד ולחזור לארצו. פרק א', פרק ב', הוא דיבר על החטא, על חטא עבודה זרה, על, 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 על איך קורה שעם ישראל נופל. הוא דיבר, אם אתם זוכרים, על יודע שהיצר הרע מושך, ככל שאדם מתקדם יותר למעלה, ככה הקפיץ של היצר הרע מושך אותו יותר למטה. הוא דיבר על זה שלעם ישראל יש מדרגת שלמות שהיא נוספת, יש הגויים, יש בהמות, להבדיל, שהמדרגה שלהם, מה שהם, היא מדרגה שלמה. עם ישראל בונה מעל זה עוד מדרגה, אבל עוד מדרגה שאף פעם לא יכולה להיות שלמה, כי אם היא תהיה שלמה, הוא כבר יהיה אלוקי ממש. אז עם ישראל הוא אנושי, הוא חי כאן בעולם, אבל המדרגה שלו היא כבר מדרגה של להיות חלק מהקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שהיא תהיה שלמה, איך הוא יוכל להתקיים כאן בעולם? כל הזמן זו מדרגה לא שלמה שהולכת ונבנית והולכת ומתייצבת, אבל היא לא שלמה ולכן היא מסוגלת כל הזמן להרס. למה אני מזכיר את זה? כי זה משחק, אלה אקדחים שהיו במערכה הראשונה ויורים בפרק ד' לקראת הכניסה לפרק ה', לכן אני מזכיר את זה במהירות. פרק ג' הוא פרק יסודי שבו הוא עוסק במושג נקודת הראשית. אני חושב שנועם עסק בזה בשבוע שעבר, וזה פרק יסוד, כל העולם כולו מתקיים מכוח העובדה שיש איזושהי נקודת ראשית שלשמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומתוך שהיא צריכה להשתלם ולהגיע אל הייעוד שלה, כל שאר הדברים האחרים קיימים בעולם. אין, אם נגיד נקודת הראשית זה עם ישראל, והתורה היא הדרך, והעולם כולו משלים את היכולת של עם ישראל לתקן עולם מלכות שדי. בין אם נראה את זה ככה, בין אם נגיד נקודת הראשית היא התורה, ועם ישראל הוא היחיד שיכול לקיים את התורה ולהוביל את העולם למקום הראוי לו. בין אם נפרט את זה ונגיד חלה תרומה, ביקורים, איך שאני רוצה להתבונן בזוויות של העולם, נראה שיש מגמה אלוקית של השתלמות העולם שבאה לידי ביטוי באותה נקודת ראשית, היא הבסיס לבריאת העולם, בלעדיה אי אפשר בכלל לקיים את העולם. עכשיו שעוברים לפרק ד', הולכים לדבר על החורבן עצמו, על חורבן בית ראשון, על חורבן בית שני, בעיני חז"ל, שמתארים את הסיבות שהביאו לחורבן הזה, אז חייבים לנגד עינינו להציב את שלושת הפרקים שהיו עד עכשיו, ובאמת להיכנס מתוך זה להכנה על פרק. עוד דבר אחרון שאני אגיד לפני שנתחיל לדבר על הפרק עצמו, שמהר"ל חייבים לקרוא. זה לא יעזור, אפשר לדבר עליו עד מחר, אבל זה צריך פשוט, כשרוצים לרכוש היכרות וידע, צריך לקרוא את זה פשוט כמו ש... אני אגיד בצורה קיצונית, כמו שקוראים עיתון, כמו שקוראים ספר. בסדר? זאת אומרת, ברגע שאתם רק תדעו ללמוד עכשיו את כל הפרק עם חברותה ולפלפל ולהבין, ולמה מהר"ל חזר על עצמו, נכון, זה נורא קשה, זה לוקח המון זמן, ובגלל זה פשוט אנשים לא עושים את זה, וזה נורא חבל. כי בסוף המהר"ל בנוי על מאמר חז"ל. הוא מביא מאמר חז"ל, מסביר אותו, דורש אותו, לומד ממנו, מוכיח ממנו את התזה שאותה רצה המהר"ל להגיד. בסוף המהר"ל רצה להגיד דבר אחד, ביסס דעה שלושה מדרשי חז"ל, וזה הפרק, הפרק הזה, אצלי, כל פרק שבספר הזה. לכן, לוקח לקרוא את הפרק הזה בקריאה 10 דקות. לא מתקבל על הדעת שלא תקראו את זה לפנים. אז אם זאת תהיה התוספת הקטנה שלי לכם להמשך לתוכנית, באמת חבל ממש שלא תקראו, ואני אומר, אל תעכבו את עצמכם בוויכוחים, דיונים, לקרוא מה אמרו חז"ל, מה אמר המהר"ל, ולהמשיך הלאה. זה באופן כללי, בלימוד בקיאות לאורך זמן, כמו שהרב קוק כותב באיגרת צדי וצדי א', צריך קביעות והתמדה. והקביעות הזאת וההתמדה הזאת, פשוט לקרוא. ואם דברים, אני לא מצליח לפלפל על זה, זה לא עיון ולא להתווכח, פשוט לקרוא. אתה עם הזמן רוכש כזאת כמות של ידע במאמרי חז"ל וברעיונות של המהר"ל, שהדברים כבר מתיישבים ומסתדרים בעצמם, אבל חבל נורא שתהיו בתוכנית כזאת ולא תספיקו לראות, לפגוש את הדברים בפנים כהווייתם. בפרק הזה המהר"ל בעצם מטפל, אפשר להגיד, במדרש חז"ל אחד מרכזי, אבל על הדרך הוא מזכיר לפחות עוד 5 מאמרי חז"ל קצרים, בפירוש מוסיף עליהם בהבנה שלו. אז אנחנו נדבר על מה אומר המהר"ל בפרק הזה, ואנחנו נדבר על מה נוסף לנו במאמרי חז"ל עצמם. כי בסך הכל ללמוד אגדה כזאת, כמו שיש פה מיום הדפתת, אפשר לקרוא את האגדה הזאת של חז"ל, לדבר עליה וללמוד אותה במשך שעה, בלי לראות מהר"ל בכלל, כבר עשינו עבודה נפלאה. אבל אנחנו רוצים גם לראות מה מהר"ל עושים, ולא רק מה אמרו חז"ל, ובין השאר בשביל זה אנחנו כאן. בסדר. דברי חז"ל עצמם, מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שהיה בו ג' דברים. עבודה זרה בגלל הרות ושפיכות דמים. עבודה זרה דכתיב כי קצר המצע מהשתרע. מה זה המצע? המצע שיש רובים עליו, מה זה קצר המצע מהשתרע? אמר רבי שמעון בר נחמנא מרבי יוחנן, כי קצר המצע מהשתרע עליו שני רעים כאחד. זאת אומרת, כשאומרים שהשמיכה קטנה מדי או שהסדין קצר מדי, מתכוונים שאי אפשר לחסום שניים. זאת הכוונה. וזה אומר שמישהו נכנסה להכניס שניים במקום שצריך להיכנס אחד, כלומר עבודה זרה. מי שהוא לא הבין את תפיסת האחדות שעליה דיברנו, רגילה. מי שהוא לא הבין את זה, הוא רצה להכניס הרבה, אשר הרבה, הרבה זה, והמצא, עם ישראל, המצא של עם ישראל מסוגל להכיל את הדבר הזה, זה נשבר כשמנסים. גילוי הרעיות הכתיב יען כי גבול מהוציון ותלך לנטויות גרון וכו'. שפיכות דמים תכתיב וגם דם נקי הרבה שפך מנשה, נשה, גם היה בפרק ג' וכו'. לפיכך הקדוש ברוך הוא יביא להם ג' פורענויות נגיד ג' עבירות שבידם שנאמר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים נעים תהיה והר הבית לבמות יער. כלומר שלוש פורענויות כנגד שלוש עבירות. אבל מקדש שני, שאנו בקיאים בהם שיהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, עמי יחרב, מפני שנאת חינם שהיה ביניהם לילדך, ששקולה שנאת חינם נגד ג' עבירות, נגד עבודה זרה, גילויות ושפיכות דמים. שלא תגמרו במקדש שני, לא היה שנאת חינם. והכתיב מגורי אל חרב היו בת עמי. למה רבי אליעזר, בן אדם שאוכלים ושותים זה עם זה ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. והגמרא היא בנשיאי ישראל ודאבי. כלומר, זה היה בהנהגה. העם עצמו לא היה עם כזאת שנאה עצומה בתוכם. רבי יוחנן ורבי אליעזר דבר רבי היו ראשונים שנתגלה אבל לא מתגלה קיצם, אחרונים שלא נתגלה אבל לא מתגלה קיצם. עד כאן אמר חז"ל. הולך הרב מהר"ל ונותן למדרש הזה כמה פירושים. כמה פירושים? מי קרא? קראתם, אבל לא סידרתם, זה בסדר. שלושה, אפילו ארבעה. בואו רק תסתכלו על מגלל הפרק, למי יש ספר פה? אף אחד? חבל. אבל מי שיש לו בכל זאת יסתכל. בהתחלה הוא אומר, הפירוש הראשון, הפירוש אשר הוא לפי פשוטו. ממש אף אחד? יש אחד, יופי לכם, אז וזה הספר, אז אתם במחשב או בספר רגיל כזה? במחשב, זאת אומרת, לא אגיד עמודים ופסקאות, זה לא יעזור לאף אחד. הפירוש הראשון אשר הוא לפי פשוטו, מי שיחפש את זה אחר כך בספר, זה בפסקה שמתחילה ויש לך לשאול. אחר כך הוא מתחיל פסקה חדשה ואומר, אמנם לפי הדברים אשר אמרנו, יש לפרש גם כן. אומר פירוש שני, אחר כך הוא ממשיך ואומר ועוד כי מה שאמרו וכל נותן פירוש שלישי, ואחר כך הוא אומר אף כי יש בזה עוד סוד נסתר ונעלם למה וכו' וכו'. בסדר? אז בעצם נותן ארבעה פירושים, אפשר להגיד ארבע קומות, כי הם לא בהכרח בסתירה גמורה הפירושים האלה, ואפשר לעשות עבודה יפה של לראות במה הם משלימים זה את זה ובמה הם סותרים. אבל קודם כל מבנה הפרק פשוט, מה אמר המהר"ל, בואו נעבור לארבעת הפירושים ומזה נתקדם. בסדר, ברשותכם אני ככה קורא בדילוגים, אבל הרעיון הוא להגיד כרגע אך ורק את פשט הדברים. נעבור על זה במהירות, זה ייקח לנו 10 דקות רבע שעה לסדר הקטע הזה, ואחר כך נוסיף על מה שאפשר להוסיף. בסדר, זאת אומרת, נתעכב על אמרי חז"ל מה נוסף לנו בהם, ונראה אם הפירושים עצמם נאמרו בהם יסודות מחשבתיים שחשוב לנו להרחיב עליהם ולהעמיק בהם. כי בסופו של דבר זה המקורות, ככה נראה מהר"ל כשהוא רוצה להגיד דברים גדולים, הוא אומר אותם בתוך מתחבים, בתוך שורות קטנות הרבה פעמים. בסדר? אז בואו נראה. הפירוש הראשון שלו לפי פשוטו, מקדש ראשון היה שכינה ביניהם, וזהו מעלת בית המקדש הראשון שהיה מיוחד במעלה שהייתה השכינה שורה בו. זהו לפיכך חורבן שלו, כאשר לא היה ראוי שתשרה שכינה ביניהם. והיינו, כשתימאו את בית המקדש ואין שאת ברך שלו בתוך תומתם, לא כאשר היה והנה אומר, ואלו ג' חטאים נקראו תומעה. כדי איתה במסכת שבועות בפרק כמה, הנה מדרש חז"ל במסכת שבועות, קצר אבל חשוב מאוד, וכיפר על המקדש מתמוד בני ישראל, יש לי להביא בעניין זה עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. עבודה זרה דכתיב לנו לטמא את מקדשי, גילוי עריות דכתיב ולא תעשו מכל התאוות ולא תטמאו בכל אלה, שפיכות דמים ולא תטמאו את הארץ אשר אני שוכן בה. ולפיכך בשביל אלה ג' טומאות חרב הבית. אבל מקדש שני שלא הייתה שכינה שורה בו כמו מקדש ראשון, וכך לא נחרב בשביל אלו ג' עבירות. טוב, אז מה היה במקדש שני? מה כן היה? לא הייתה שכינה שורה. אז מה כן היה? איך היה מקדש בלי ששכינה שורה בו? אין בו עשר הניסים שמתוארים במסכת אבות? מה כן היה בו? אבל מקדש שני, מעלת מקדש שני, היה מחמת ישראל עצמם. ודבר זה ברור, כי ישראל הם מתאחדים על ידי בית המקדש שהיה להם, כהן אחד, מזבח אחד, ונאסרו הבמות, שלא היה פירוד וחילוק בישראל. והדבר הזה מבואר, ועוד יתבר בפרק שאחר זה, פרק ה' באורך. לכך בית המקדש על ידו, הם אומה אחת שלמה. ומפני כך נחרב הבית, בשביל שנאת חינם, שנחלק לבבם, והיו מחולקים, ולא היו רואים למקדש, שראו התאחדות ישראל, לפירוש פשוט הוא. עד כאן הפירוש הפשוט. איזה יופי לנו. הפירוש הפשוט הזה אומר כך, מקדש ראשון המעלה גדולה של שכינה, ג' עבירות חמורות מאוד, שהן מבטלות את גילוי השכינה. בית שני לא היה את כל זה, מראש נקודת המוצא נמוכה יותר. אבל הייתה מעלה אחרת, שהיא מעלה גדולה, שהיא חיבור של עם ישראל. זה מה שיחזיק אותו. ולכן ברגע שזה יתבטל, חרב בית המקדש. תראו, בפשט הגמרא, זה לא משמע ככה. כלומר, הגמרא מציגה את בית ראשון באור מאוד מאוד שלילי. הם היה בהם שלוש עבירות, הם היו כאלה רשעים גדולים, לכן זה חרב. אבל בית שני שאנחנו מקיים בהם, שהוא עוסקים בתורה, וכאילו הכל היה מצוין, אז למה הוא חרב? אבל ככה מציגה את זה הגמרא. והמהר"ל לפי פשוטו הפך את זה בפירוש הראשון. ואמר, רק רגע, בואו נעשה רגע סדר. המקדש ראשון זה אי שם, אבותינו, ימי התנך, כל גדולי האומה, אין בכלל מה לשים את עצמנו במקום שלהם. ושם שלוש עבירות. זה מה שהיינו במדרגה גבוהה, שמה שביטל אותה, שלוש עבירות. אבל זה כבר בימינו כאילו, הגמרא מציגה, הגמרא, המשנה, החזק. זה כבר רואים, אנחנו בקיאים בהם, היו לומדים תורה, תראו איזה משנה יצאה לנו מדור הבית השני. אז אנחנו בקיאים בהם שעוסקים בתורה, אז איך זה יכול לעשות לך? שם תבינו מראש לגודל המצא נמוכה יותר. זה לא הכל, אנחנו בקיאים בהם שהוא מעל הדור ההוא. כמו ש... בידי כמו שבר פרק ג' מה, אתה מדבר על מנשה בכלל? אתה מבין מה היה בדורות בכלל? אתה מבין את המשמעות? כלומר, בדיוק אותה שיחה שיש בחלום בין מנשה לברשי. אז אתה צריך להבין איפה אנחנו בכלל נמצאים. אז לכן, למרות שמפשט הגמרא משמע שמקדש ראשון היה במצב הרבה יותר גרוע, פירוש ראשון במהר"ל הופך את זה ואומר, מקדש ראשון אי שם בשחקים, אנחנו פה בעולם שלנו, אחדות ישראל מחזיקה את ה... שתי נקודות, אני אומר עכשיו להרחבה אחר כך, אם מספיק. נקודה אחת, הצגת הקדושה וגילוי שכינה של בית המקדש מול מושג הטומאה. זה לא מול מושג העדר קדושה, מושג החול. טוב, זה לא שאני אומר, יש מצב שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בחול, ויש מצב שהוא לא יכול להתגלות בחול, אלא זה הצגת הקודש מאוד טובה. זה הרי סדר קודשים וסדר טהרות. זה שני עניינים. אבל ברור לגמרי מהמהר"ל הזה, ממאמר חז"ל בשבועות. זה לא הוא המציא. זה מה שיפה פה. שהגמרא אומרת, יש לי להביא בעניין זה ג' עבירות. בסדר, זה פשוט לא קשור לטומאה ותאורה רגילות. אבל טומאה, אי אפשר להיכנס בטומאה למקדש, חטאים, חמורים יוצרים היעדר קדושה, ברור לכאורה, אבל תראו את המושגים ויש מה להעמיק בהם. זה דוגמה, חטאים, טומאה, היעדר קדושה, שלוש חוליות שחשוב לחיות אותן מחוברות. זאת אומרת, יש לנו בדרך כלל, אני אומר, סדר תורות, סדר קודשים, אני לא מרחיב על זה כרגע, רק לפקוח עיניים ולכוון. בשביל זה הביא המהר"ל את הגמרא בשבועות, כי היה אפשר אחרת להגיד, כאילו היה את הרעיון אפשר להגיד גם בלי מאמר חז"ל, אבל הוא מבוסס מאוד, הוא גמרא בשבועות. יופי. נקודה שנייה, והיא השאלה שהמהר"ל כרגע הניח לנו יסוד גדול לעמוד עליה. אין גילוי שכינה מבחינת רמה רוחנית של עם ישראל, ואחדות ישראל יוצרת בתקדש בכל יום. אמנם הגמרא אמרה על זה בקיאים, בתורה, עוסקים בתורה, יופי. אבל גילו שכינה לא היה שם, עשר הניסים לא היו שם. זה לא היה דור המדבר, זה לא היה דור של הנביאים. אין נבואה, אין עצמה כזאת. יש אחדות ישראל, יש בית מקדש. זאת נקודה חשובה, הייתי מרחיב עליה יותר, אבל כמו שאנחנו נדבר על המקדש עוד מעט, ועל הכוזרי, שמדבר על בית המקדש כמדד למצב של עם ישראל, אז לכן אנחנו עוד נפגוש את זה בפירוש שני, ולכן אנחנו נניח את זה כאלה. פירוש שני שמביא המהר"ל. אומנם לפי הדברים אשר אמרנו, איפה? בפרק הקודם. בפרק ב' יש לפרש גם כן כי במקדש ראשון לפי המעלה העליונה שהיה להם במקדש ראשון היה יצר הרע יותר גדול בהם לבטל את האדם בעצמו, ואלו ג' דברים הם שייכים אל האדם עצמו, וזה כי עליהם שבוגים לכוחו שכלי נפשי זה גופני, בסדר? הוא קורא לו. שכלי, נפשי והגוף. בסדר גמור. וגיל... עבודה זרה פוגע בשכלי, גילוי עריות בגוף, שפיכה אדם לנפש, כלומר נקודת החיבור בין הכוחות השונים, ולכן הוא מבטל את האדם עצמו. במקדש שני לא היה יצרה כל כך כוחו גדול לבטל את האדם עצמו, רק החטא לבטל ממה שמם ישראל, וגם זה קרוב על ביטול האדם עצמו, כי הראשון לבטל את עצם האדם בחטא, אם כן ביטול האדם לגמרי, במקדש שני זה לא בעצם האדם, רק מה שהם עם אחד, וכאשר יש להם חיבור ביחד הם עם אחד, אבל כרגע וכו' וכו'. אומר המהר"ל בתוספת, בפירוש השני הזה, שזה ביטול עצם האדם. אם הזכרנו פרק ב' שהיצר הרע, ככל שהאדם עוסק בבניית מדרגה גבוהה יותר, כך היצר הרע מושך למטה יותר, אז הנה, פה זה נותן את אותו טעם. אתה אמרת קודם, יגיד לי המהר"ל, שכשקראת את הגמרא התרשמת שבבית ראשון המצב היה יותר גרוע, אתה צודק. כיוון שהם עוד במדרגה גבוהה, בא יצר הרע והוריד אותם לביטול האדם עצמו. כלומר, שלוש עבירות שהם, עבודה זרה גילוי עריות, שפיכות דמים, שעליהם ייהרג ואל יעבור, עולם ייהרג ואל יעבור, כי הם מקיימות את האדם בעצמותו. בלי זה הוא לא בן אדם. אדם שפרוץ בעריות, או אדם שמאמין ומפזר את כוחותיו לאלמא דפירודה, לכל מיני כוחות אחרים ושליליים בעולם, ולא מבין את נקודת הראשית שממנה מתקיים כל העולם. אדם ששופך דם חברו, כל לא בני אדם. ביטול מדרגת האדם בעצמותו. אז לכן הגמרא נראתה לך ככה שבית ראשון מצב יותר גרוע. בפירוש הראשון לפי פשוטו, בית ראשון היה מצב יותר טוב בסך הכל. כשהוא לא יכול היה להחזיק את השכינה הזאת. הפירוש שני של המהר"ל אומר, אכן, התרשמת נכון, בית ראשון המצב היה חמור מאוד, לא בני אדם. בית שני היו בני אדם, אבל לא היה עם ישראל. אין עם ישראל, אי אפשר להתקיים. טוב? אז זה שני הפירושים. עניין המקדש השני, הוא הולך עכשיו להוסיף לנו עליו עוד מדרגה חשובה. ועוד, אנחנו בעמוד כף הרודי בתחילת הפרק עדיין, אבל את זה עכשיו נעשה בזריזות. מקדש ראשון חרב על ידי ג' חטאים מקדש שני לשנאת חינם הוא דבר נפלא. דה. כמו שיש חילופי נבראים הרבה בעולם, ובחר באדם לעובדו בפרט, הוא נבחר מכל אשר הוא על הארץ, ככה מקומות מן העולם הרבה בעולם, ובחר במקום אחד מיוחד הוא המקדש. וכמו שנתן הנשמה אל האדם שהוא ניצוץ כבודו יתברך, כך הזריח השם יתברך במקדש את כבודו ואורו. ולפיכך, היכל הקודש שהוא מקודש של השם, מתדמה לגמרי אל היכל האדם, אשר שם כבוד הנשמה. ודבר זה רמזו חכמנו זה גם במה שאמרו, מדרש חז"ל קצר מאוד אבל משמעותי מאוד, כל אדם שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מה זה? אומר המהר"ל, יש בהיכל האדם ג' מחנות ובהיכל קדושה. תכף נפרט. אומר המהר"ל, בית המקדש הוא כנגד, הקדושה שנבנה בבית המקדש, זה כנגד נשמת האדם. יש נשמה בגוף, הנשמה הזאת היא... בעצם נגיד מצדיקה, היא הכוח שמתגלה, היא הכוח האלוקי שפועל בעולם. אדם אם תוריד רק נשמות לעולם, לא יוכלו לפעול. אז חזים אותם בתוך גופים. אבל כשאתה שם את הנשמה בתוך הגוף, אז הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, והגוף פועל מסביבה. יש בית מקדש, מקום אחד מקודש, שם מתגלה הניצוץ האלוקי, וזה הופעת דבר השם בעולם. בכך שיש בית מקדש. כאן אמרתי שחייבים להזכיר את הכוזרי במאמר ג', בגלל שהוא באמת עושה עבודה מתוקדקת של להשוות את בית המקדש לחלקיו, לכלים השונים בבית המקדש, איזה תפקידים יש להם כאילו בתוך תמונה אנושית שלמה. והמהר"ל עושה כאן משהו דומה. הוא לא עושה בדיוק את הדבר, הוא עושה משהו בהחלט דומה מבחינת להבין את חלקי המקדש בדומה לחלקי נפש האדם או לחלקי גוף האדם. והרב קוק, הקוזרי קודם כל, עוד ממשיך שם ומתאר את הפסוק קורבני לחמי לישי, שדרך האש של בית המקדש אתה רואה אם הכל בסדר. כמו האדם שחום הגוף שלו, אתה רוצה לראות אם הוא בריא או חולה, תבדוק אם חום הגוף בסדר, סך הכל האדם בסדר. אם יש בעיה, החום מתחיל להשתולל. אם האש דולקת, כנראה שעם ישראל בסדר. למה? כיוון שהאש הזאת מבטאת התאחדות של כל עבודת השם של כלל ישראל. הרי אי אפשר להקריב קורבנות ציבור מזה שיבוא איזה נדבן ויגיד אני תורם את קורבנות התמיד של השבוע הקרוב. אי אפשר. חייבים מחצית השקל של כל אחד, בלי זה פשוט אי אפשר להקריב את קורבן הציבור. ובית המקדש חייב להיות במקום שבו יבחר השם, ובלי זה אי אפשר להקים אותו. וצריך עם ישראל להיות מסוגל להתאחד באופן שיוצאים מהכוח אל הפועל את עבודת השם הכללית של עם ישראל. צריכים להיות שם כהנים בעבודתם, ולוויים בשירם וזמרם, וישראל במעמדם, וכנגד 24 משמרות כהונה יש 24 משמרות של עם ישראל. כלומר, עם ישראל חייב להתאחד שם בעבודתו. זה לא מקום פרטי של אף אחד, וזו הדרך לראות מה המצב של עם ישראל בריא או לא בריא, וזה חשוב גם לנו מדי פעם לזכור שאנחנו עוד חסרים אפילו את המדד הזה. זה לא רק את התוצאה שלו שתהיה בסדר, אין לנו אפילו זרם דם להרגיש את החום ולמדוד אותו. הזכרתי את זה שכבר בפירוש הראשון המהר"ל רמז על זה, כי הוא אמר שבית המקדש כי ישראל הם מתאחדים על ידי בית המקדש שהיה להם, כהן אחד, מזבח אחד, נאסרו הבמות, שלא היה פירוד וחילוק בישראל וכו' וכו'. הזכרתי קודם, הרב קוק עוד מוסיף על הדברים האלה בהקשר אחר. הוא אומר שבעבודת בית המקדש באים לידי ביטוי כל המדרגות של עבודת השם בעולם, כלומר לא רק בעם ישראל. האם צריך לקחת מזבח אדמה או מזבח אבנים, אבל אבנים לפחות לא תבנה את הנגזית, לא אבנים שאדם טיפל בהם, אבנים כמו שהם בעולם, אבנים או אדמה זה קומת הבסיס שעליה בני עבודת השם, עליה מתייצבים הסולת והשמן של הצומח המשובח, ועל זה מיטב הבהמות, ועל גבי זה עומד האדם ומשמש. כלומר, אין יכולת לעשות עבודת מקדש, עבודת בית מקדש, שהיא סטרילית של האדם בלבד. אז יש עבודה דקה יותר של הקטורת, יש עבודה עוד יותר דקה של השמן, אבל שם כוחות דעת פנימיים שהם לא בעירה גדולה כמו של המערכה של המזבח, אבל כל התמונה הכללית חייבת להיות תמונה שלמה אחת ומחוברת. עכשיו את הרעיון הזה המהר"ל צריך לקחת ותרגם אותו אל שני המקדשים. כדי לעשות את זה הוא רוצה להתחיל את תהליך הפירוט, כלומר לפרט איך כשהמקדש במדרגתו הגבוהה אכן באים בו לידי ביטוי צדדים שונים בעבודת השם של עם ישראל. ואז כשהוא יגיד שיש צדדים שונים הוא ימשיך ויגיד לנו לפי אותו הקו שהוא נקט בו קודם. בית המקדש הראשון היה במדרגה גדולה מאוד, יכולת לראות בו ממש את ההתפרטות של הצדדים של א', ב' וג', ואז באו העבירות האלה וקראו את זה לגזרים, ואז הוא יצטרך להסביר איך ג' עבירות הם כנגד ג' החלקים האלה בנפש וכולי. בעוד שבית שני יכולת רק לראות את הנפש האחת. כמו שהרמב"ם אומר נפש האדם כי נפש האדם אחת היא, בתחילת ראשון הפרקים, והמהר"ל מזכיר בו בפירוש את הרמב"ם הזה, הוא לא רק רומז אלא מזכיר בפירוש את הרמב"ם הזה. תחילה שמונה פרקים, דה כי נפש האדם אחת היא, ואז הרמב"ם אומר שם חמישה כוחות, יום שהמהר"ל מפרק כולה שלוש, זה יותר מסתדר מבחינת הרעיון הרוחני, אבל היסוד הזה אומר, יש נפש אחת, היא מגיעה לידי פירוט, היא פועלת בסגנונות שונים ובהופעות שונות, בית המקדש הראשון מבטא את ההופעות השונות האלה, בית המקדש השני לא מסוגל לבטא אותם, אבל לפחות יכול להגיד לך, הנה, יש פה נפש אחת, היא עובדת, היא פועלת, תיכנס איתי עכשיו לדקויות, אז היא לא, אולי לא הכל כל כך מצוין, אבל יש נפש אחת. כשגם זה נהרס, אז הכל קורס. כלומר, אחדות ישראל היא הבסיס, וכאן הוא דבר המצג של כנסת ישראל, ואת כל זה, על המדרגה הזאת אנחנו נרחיב קצת יותר, כרגע היא מכסה פה שלוש עמודות מתוך המערל, ואז הוא מגיע אל המדרגה הבאה, והיא סוד נסתר ונעלם. רק עוד להוסיף, בתוך המדרגה הזאת השלישית, לפני שאני עובר הלאה וחוזר אליה אחר כך, שפה הוא מכניס את מאמר חז"ל, הזכרנו כל אדם שיש בו דעת כאילו בבית המקדש בימיו, ולקראת סוף הקטע הוא מכניס את הגמרא מברכות הפיוט, שהייתי רוצה לקרוא בפנים, כי פה הוא מצטט אותה ממש בקצרה, לגבי ההשפעה בין הנשמה בגוף לבין ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה ממש כבר אמירה עקרונית, יסודית, אני אגיד גם שייכת לחוויה היומיומית שלנו בעבודת השם, להבין את התפקיד והכוחות של הנשמה הזאת ולראות את היחס בינה לבין העבודה של כנסת ישראל בעולם. על גבי הקומה הזאת הולך המהר"ל אל הקומה הרביעית, סוד נסתר ונעלם, ואפרש אותו ברמז ותבין אותו. וזה כי מקדש ראשון היה להם בזכות ג' אבות הקדושים, אשר מדרגתם בוודאי יותר עליונה מישראל. וידוע כי אברהם זכותו ומעלת פרישותו מן הערבה, אשר אמרו עליו במסכת בבא בתרא, אפרא לסכומי דאיוב. כי איוב, כדי לשבח את עצמו, אמר, ומה להתבונן על בתולה. האמת שאיוב לא אמר את זה בקטע שהוא רוצה לשבח את עצמו, אלא לדבר על עד כמה המצב קשה. והחז"ל אבל דורשים את זה ואומרים, באחרניתא לא הסתכל, אבל בדידי הסתכל. ובאברהם כיוון ידעתי כי יקרה לעשות מראה שלא הסתכל בכל ימיו. כלומר, אברהם מתואר פה כמי שרמת הפרישות שלו גבוהה מאוד מאוד, ברמה שאי אפשר להשוות לאף בן אדם בעולם, צדיק ככל שיהיה, ויהיו עברים מוגדר כצדיק גדול, כשהקדוש ברוך הוא משתבח בו, כעבדי איוב. יצחק, זכותו הרחקה מעבודה זרה, שהרי מסר נפשו להקרבה לשם יתברך. יעקב נגד שפיכות דמים, ודבר זה ידוע גם כן, כי יעקב הוא החיים, שיעקב אבינו לא מת, וכי הוא הפך עשיו של האדמוני וכולי. וכאן שולף המדרש מפורסם שבוודאי עסקתם בעבר, ואמרו חז"ל כי בסוף כאשר חרב מקדש ראשון תם הזכות אבות, ולכך היה מקדש שני נגד ישראל בעצמם, ולפיכך שנאת חינם מבטל כוח כנסת ישראל, שנקנה רק כנסת ישראל שם חיבור ואחדות ישראל. וזה אמרם כי מקדש שני חרב על ידי שנאת חינם בלבד. ואלו דברים נראים קלים, אבל דברים עמוקים וגדולים רמזנו לך פה, ובאמת הוא קיצר בפירוש הזה הרביעי שהוא אומר עליו שהוא סוד נסתר ונעלם. אנחנו נשתדל כמה שנוכל לבאר קצת מהסוד הזה גם בעזרת הכלים שהוא נתן לנו בקומה השלישית. המהר"ל מסיים בכך שהוא נותן עכשיו פירוש גם לקטע הגמרא האחרון, שהאחרונים שנתגלה חטאם, נתגלה אבונם נתגלה קיצם, והפירה הראשונים שנתגלה אבונם נתגלה קיצם, אחרים שנתגלה אבונם לא נתגלה קיצם. אז גם לזה הוא מוסיף באור ממש ככה בשורות האחרונות של הפרק הזה, ואנחנו אולי נדבר על זה בסוף. נותן איזה שני הסברים שהם חשובים מאוד. תראו, הקומה השלישית הזאת שעליה רציתי קצת להרחיב, היא נקודה יסודית גם בצדדים שהוא מסביר הנפש האדם האחת שממנה באנו בפרק ג' מנקודת הראשית, וגם כשהוא הולך להתפרטות של השלוש, שאלה הוא הרחיב בפרק הבא בפרק ה. זאת אומרת, בפרק ה, כמו שהזכרתי קודם בדוגמה, את השלושה עשירים וה-21 שנה, שם יש שלושה שבועות שאנחנו נכנס קוראים כרגע, זה 21 יום, שבסופו של דבר בין י"ז בתמוז לתשעה באב. הכל הוא מתאר במעגלים של שלושה. זאת אומרת, עם ישראל הוא עם משולש, גם אברהם, יצחק ויעקב, שהוא לא שולף אותם עדיין, בפירוש השלישי, כי הוא רוצה לשמור אותם לעשות הנסתר והנעלם של הפירוש הרביעי, כבר נמצאים באוויר, כי תמיד כשהמערה פותח משהו שקשור לעם ישראל, וזה מתחלק לשלוש, זה בנוי על התפיסה הזאת, שיש אברהם אבינו, הופעה עצומה של כוח חסד בעולם, כל מי שעובר דרכו נדבק באהבת השם, וברצון לגמול לו, לברך אותו, כוח אדיר של הופעה פורצת בעולם, יש הכוח של יצחק שמבסס, שחופר מחדש את בארות המים, יש כוח ביסוס במידה, ויש מה שנוצר מביניהם, כלומר, היכולת להתקדם מזה הלאה, מחוכמה, בינה לדעת, להמשיך להופעה של יעקב אבינו, שפה זה כבר הופעה של תורה. כלומר, יעקב אבינו זה כבר מידת האמת, שבסופו של דבר תתגלה בתורה, הוא יכול כבר לקבל את מצוות גדעון השם. כלומר, יש מערכת שלמה של בניין בליצור את השלוש רגליים האלה שעליהם עומד על ישראל, כמו שמשה רבנו אומר במדרש שהמהר"ל עוד ירחיב עליו בהמשך. ההבנה הזאת שעם ישראל בנוי מכהנים לוויים וישראלים מחייבת ייחוס אל מה שקרה בפרק ג', כי לבוא ולהגיד שעם ישראל הוא נקודת הראשית אפילו באחד הפירושים, ולהגיד שיש לעם ישראל ייעוד להוציא מהכוח אל הפועל לדבר השם בעולם, וזה גם להגיד שהייעוד הזה יושג על ידי היותם אותה התפרטות לשלוש. כלומר, על ידי היכולת להבין שדבר השם לא מבטאים בעולם במכה אחת וזה. דבר השם צריך לבנות אותו בעולם, צריך להציף, צריך לבסס, וצריך ללדת מזה וליצור מזה את הקומה הבאה. כל הזמן, כל שלב, בנוי ככה. ועכשיו כשאתה מתייחס ככה למדרגות, גם שאתה תקרא מה הוא אומר על ירושלים, וגם שאתה תקרא מה הוא אומר על העבירות האלה, וגם שאתה מה הוא אומר על חלקי הנפש, כל השלושה חלקים האלה יהיו מובנים הרבה יותר. זאת אומרת, אם זה כמו שהוא פתח בהתחלה ושאל ודילגת על זה, יש לך שאלה בחוות המקדש הראשון באבון אלוגים לבנות, זה מקדש בשביל שנאת חינם, ואין לומר שהיה זה במקרה. תמיד אצל אמר יש במקרה ויש בעצם, אז הוא אומר רק אל תגיד לי שזה היה במקרה, הרי שאין פה שום דבר עצמותי. אז כל הרעיון של המהר"ל היה להסביר למה זה בעצם הגדרתם של עם ישראל, ולא כי פשוט ככה הייתה התרחשות. לכן כשאנחנו באים לראות את ההתפרטות של כל הדברים האלה שלוש, צריך לראות את צורת החשיבה המשולשת שמאפיינת את הפרק הזה, ואחר כך גם את פרק ה' היא תעזור לנו להבין הלאה. אז בואו נראה רגע בפנים את המדרגות השונות שעושה המהר"ל פה בהשוואה. אז בואו נראה. דבר אחד אומר ככה. יש חילופי נבראים הרבה בעולם, ובחר באדם לעובדו בפרט. הוא נבחר מכל אשר הוא על הארץ. ככה מקומות מן העולם הרבה בעולם, ובחר במקום אחד מיוחד, זה קראנו כבר. ויש בהיכל האדם ג' מחנות. ובכל אחד קדושה. הכוח האחד הוא בכבד ונקרא כוח טבעי. ממנו כוחות ידועים, כוח הזן והמגדל והמוליד. דבר זה ידוע למי שיהיה בדברים אלו. זה גם הרמב״ם, כשהוא מונה את חמשת הכוחות בנפש, האדם שיכול במחשב ככה לקפוץ, שם זה היתרון שלה במחשב בספר, שיכול מיד לקפוץ לשמוע פרקים הרמב״ם, והקדמת הרמב״ם במסכת אבות. מחנה שנייה הוא בלב, כוח מיוחד ממנו כמה דברים, דיון נקימה, נטירה ושנאה וכמה דברים, מה שהרמב״ם נקרא שם הכוח מתעורר. מחנה שלישי במוח, וממנה המחשבה והזיכרון והדעת. ולזה נמשך צורת המקדש. שהיה גם כן בבית המקדש ג' מחנות, מחנה ישראל, מחנה לוויה, מחנה שכינה. מחנה ישראל, ירושלים. מחנה לוויה, הר הבית, כשם נקרא מחנה לוויה. מחנה שכינה, העזרה והיחד בקודש הקודשים. שלוש מדרגות. עכשיו, גם בכוח, במערכת של האדם, אצל המהר"ל מאוד ברור המדרג. זה לא כוחות מקבילים, זה כוחות מדורגים. הכוח התחתון הוא כוח גופני. מעליו יש כל הכוח הרגשי, נקי מהסינה נטירה. מעליו יש כוח שכלי. אז לא לטעות ולראות אותם כצדדים מקבילים, כי אם נראה אותם כך, הם לא יתאימו לנו למבנה המקדש. מבנה המקדש הוא בפירוש מדורב, 10 קדושות הם, ארץ ישראל לפני כל הארצות. אחר כך נגיע ירושלים, הוא מגיע להר הבית, הוא מגיע לה... הכל מדורג בצורה מאוד ברורה. החשוב הוא שיש השפעה כל הזמן. בין הכוחות האלה שהם כוחות הנפש של האדם, כל הזמן השפעה. ברור שכשבן אדם לא מרגיש טוב, אז הוא גם מבחינה רגשית יכול להיות עצבני יותר, הוא כועס יותר, קצת סבלנות. יכול להיות שלהפך, הוא לא מתייחס כוח, הוא אפאתי למה שקורה מסביב, לא מעניין אותו. השכלי בוודאי מושפע, וגם להפך, ברגע שאדם שכלי, הוא פועל, הוא עובד, הוא משפיע, מרגיש את הצורך, זורם, אדם זורם. אדם שברור שלהם מצבים רגשיים, יש השפעות על הגוף, בוודאי, אדם לפעמים בריא יותר, חולה יותר, בגלל מערכות רגשיות או שכליות שהוא נתון בהם. כל הזמן יש השפעה. אומנם זה מדורג, אבל זה משפיע. ואז, גם בהבנה של המדרגות, מצב העיר ירושלים, מצב הר הבית, מצב בית המקדש, יש קשר. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו היום הולכים ובונים את ירושלים, בנינו את החצי המערבי, ככה איזה נקודה פה, נקודה שם בצד המזרחי, התרחבנו יפה צפונה ודרומה, דברים קורים, בתי מדרש קמים בכל הארץ, כלומר, התהליך של בניין ירושלים הוא בניין משמעותי, עדיין לא הגענו לא אל הר הבית ולא אל בית המקדש. לכן כשאתם אומרים נחם בתשעה באב, אתם אומרים העיר האבלה והבדויה והשוממה, אתם מרגישים כאילו קשה להגיד את זה, כשברוך השם העיר נבנית, והעיר זה נכון, היא נבנית, אבל תקלו לצד המזרחי, תקלו על הלב ליבה של העיר עוד. שם אנחנו מרגישים את הכאב הזה של העיר הבדויה והחרבה והשממה. ויש השפעה כל הזמן. זאת אומרת, קשה מאוד להתקדם בעשייה הרוחנית שלנו, כשחסר לנו המרכז. וכנ"ל, קשה מאוד לבנות את המרכז, כי המצב הרוחני שלנו עוד לא מאפשר את זה. לכן העבודה כל הזמן היא על היחס בין החלקים האלה, גם בנפש האדם וגם בכנסת ישראל וגם בתוך ירושלים. ואומר המהר"ל, זה חשוב מאוד תכף כי הוא יביא את המשך דברי חז"ל, אז זה חשוב מאוד לזכור את שלושת המחנות האלה. דע כי במוח יש גם חדרים מחולקים, אני אדלג על זה, בסדר, הוא מפרט גם את החלקים שבמוח. הוא חנג את זה מחנה שכינה, החלק ג' חלקים, העזרה, מקדח החיצון, ההיכל, מנורה והשולחן, כלומר הוא ממשיך לחלק גם את המוח פנימה לחלקים יותר ויותר פנימה. אמנם, וכאן המהר"ל מאיר, אין הנפש מחולה כשהיא ג' נפשות לאדם, כמו שאנחנו חושבים קצת בני אדם, כמו שסיפר עליהם הרמב"ם ז"ל בהקדמת הפרק במסכת אבות. הנפש אחת, רק שמתפרדים מהלקוחות מחולקים כל אחד ואחד במקומו, כמו שהוא אמר קודם. וכן נגד זה היו שני מקדשים. מקדש ראשון נגד הנפש מה שיש בה כוחות מחולקים, והם שלושה כוחות, אבל בית המקדש שני נגד הנפש בכללה. לא מצד שיש בה נפש ג' כוחות מחולקים, רק הנפש במה שממנו כל השלוש, והוא מקשר ומאחד את הכוחות. וכאשר תדע זה, עוד, אני רוצה להתעכב ולשאול עכשיו, רגע, זוכרים שעשינו הבחנה בין הפירוש הראשון לפירוש השני? מה, איפה המצב יותר גרוע? במקדש ראשון או במקדש שני? אמרנו שמפשט קרא דביר חז"ל, וככה מתאים גם בפירוש השני. מקדש ראשון התרסקנו לגמרי. ביטול מדרגת האדם, אמרו בפירוש השני. חז"ל אמרו, הם היו פרוצים בגימי לעבירות האלה. היה שני, הם היו הרי לא מדים תורה, אז הם היו בסדר. אז פירוש הראשון אמר, לא, אל תטעו, מקדש ראשון היה שם בגבעים, ואנחנו פשוט מראש לא היה לנו את זה, היינו בנויים על משהו הרבה יותר נמוך, ולכן הוא התבטל. איפה הפירוש הזה נמצא? בתמונה הזאת. פה הוא אומר ככה, נפש האדם היא מאוחדת, והיא מתפרטת לשלושה כוחות. אז איפה אנחנו בהקשר הזה? תכף נראה. אל תענו על זה בינתיים, תוכלו לחשוב על זה. וכאשר תדע זה, תבין מה שאמר רבי יוחנן. נראה. בשביל שהיה בידם ג' עבירות אלו, עבודה זר גילה ושפיכות דמים, לכך והם ג' פורנויות, דהיינו, ציון שדה תחרש, וירושלים לעיים תהיה, והר הבית לבמות יער. אז הוא כאילו פסוק בשלוש צלעות, אבל שימו לב שגם מה המקום שייפגע, זה שלושה מקומות שונים. ג' מחנות לנו ירושלים שהוא מחנה ישראל, והר הבית שהוא מחנה לוייו, ציון שהוא מחנה שכינה. אבל זה נקודה חשובה, כי פעם אמרו שציון זה הצדדים הפיזיים של העיר וירושלים, זה נקודת הקודש. אמר לנו לבעל להגיד שציון זה לב ליבו זה בית המקדש, וכך הוא מפרש את המדרש חז"ל על הפסוק הזה. אני רוצה לשים לב שהוא באמת היה ראשון בשלוש הצלעות, ציון, ירושלים, הר הבית. אז זה מקום להגיד שהוא היה ראשון, לא, מתחילים פה מה... שכבר אמרנו, כי צורת בית המקדש הראשון היא צורת נגד היכל האדם. נדלג רגע. ומפני שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו ישראל במעלה העליונה, והיו דומים לאדם שהוא שלם בנפשו לגמרי, ושלמות הנפש מצד הכוחות שלו. לכך. חורבן שלו היה כאשר חטאו באלו ג' דברים אשר מתייחסים ודומים בבית המקדש, וכאשר קיבל האדם טומאה ונטמעו כוחות הנפש אשר אמרנו, חרב בית המקדש. ובוודאי בית מקדש ראשון יותר בשלמות, כמו בפשט דברי חז"ל, כמו בפירוש השני, כמו בפירוש הראשון שאמרנו, כי היה בית המקדש בערך ובייחוס האדם אשר הוא שלם מצד כל הכוחות שלו, האמת שזה רואה בכל הפירושים שלפני החורבן תכף, אבל מקדש שני שלא היה כל כך במעלה, לא היה בית המקדש שני דומה לאדם שהוא שלם מצד כל כוחות, אבל כשהוא דומה לאדם שיש בו הנפש, לא במה שיש לו הכוחות מחולקים, וכל אחד הוא במעלה טוב ושלום טוב, מצד שיש לו הנפש. ומפני זה, כמו שחרב מקדש שלנו, אלו ג' חתקים ותמים ג' כוחות שבאדם, כך חרב בית המקדש שני על ידי שנאת חינם, כי הנפש, הפך לא שנאת חינם, כי הנפש היא אחת, כמו שאמרנו, והוא מקשר וכל על כל הכוחות כולם, כי כוחות הנפש הם הרבה מאוד, ולפיכך שנאת חינם, אשר הוא החילוק והפירוד, הוא הפך עצם הנפש. שוב נדלג פה קצת, וזה מבואר למעלה, כי במקדש ראשון ראו היה להם דווקא הפרישה מאלוה החטאים במה שהיה מקדש ראשון ביניהם שהיה הקדוש ברוך הוא אלוקית ביותר, וראוי לאדם אשר הוא דומה למקדש להיות קדוש ורחוק מהדברים המתאמים את הנפש וכו'. במקדש שני והראשונים היה יצר הרע מגרה בהם עד שהביא אותם יצר האלה לג' החטאים, כאשר היה מעלתם בג' דברים אלו, כמו שדיבר למעלה, לכך היה יצר רע מגרה בהם עד שהביא אותם אל אלוהים על חטאים של תומת הגופה הנפש והשכל, וזה מותאם במקדש שיש לו ג' מחרות של קדושה. ובמקדש שני, מה הייתה המדרגה המתאימה? ראו היה להם החיבור והאחדות שכבר התבהר לנו על כי הנפש זהו כוח אחד, ולכך היה יצר רע מתגרה בהם, ולפיכך המקדש שני חרב עד שנאת חינם. כלל הדבר כי אלו שני דברים שקולים במקדש והאדם, כי בהיכל השם יתברך כבוד השם עליו זרח, כבוד השם זרח עליו, וכך בהיכל האדם שוחק כבוד הנשמה וישיבתה בהיכל מעל כבוד השם. וכאן הוא הוסיף את המדרש מברכות. מה רציתי להגיד כשקראתי את הדבר הזה? שני דברים נוספים הוסיף לנו על זה אמר, על מה שהוא אמר בהתחלה. אחד, שדרך הפירוד עוברת דרך היצר הרע שעליו דיברנו בפירוש הראשון. אמרנו, איך זה שבבית מקדש ראשון חרב על העבירות החמורות האלה? כי הם היו במדרגה שהיצר הרע משך אותם וביטל להם את זה. איך בית מקדש שני חרב בגלל שנאת חינם? בגלל שמה שהיה להם זה כוח האחדות, ולכן יצר רע ביטל אותו. מה אומר המהר"ל בסוף המערכה הזאת השלישית, שהיא ממשיכה את הפרק הראשון. ואף על פי כן אמר המהר"ל בדרך, שלא נטעה ונחשוב שבית המקדש השני היה, היו בו כוחות שלא היו במקדש ראשון. כלומר, נפש האדם היא אחת, זה נכון. ובנפש האדם כוחות מתפרטים, זה גם נכון. אבל היכולת של האדם לפרט ולפעול בכל אחד מהכוחות האלה שתראה אותם, היא מדרגה גבוהה יותר, והיא לא הייתה במקדש שני. עכשיו תשאל, אחרי הנפילה, איפה אנחנו נמצאים? כלומר, כאשר הלכו הגימל עבירות האלה וביטלו, כאן הוא לא אומר את זה בפירוש השלישי. בניגוד לפירוש הראשון שבו ראינו את המדרג המאוד ברור בין בית ראשון לבית שני, פה אנחנו מבינים שהעסק הרבה יותר מורכב, כי בסוף מדבר על אותה נפש האדם. של מה התבטל במקדש שלו במקדש שני? יכולת האדם להיות כבית מקדש. זה התבטל. עם ישראל הוא יצור חי אחד, צריך להיות מושלם שבית המקדש מבטא בו את הכוחות הרוחניים, את אימצות השכינה. עכשיו תשאל, מה לקחת? הרגת את הבן אדם, מה לקחת לו? לקחת לו את הגוף או לקחת לו את הנשמה? מה, לקחת את הנפש האחת או לקחת את התפרטות כוחות הנפש אל הגופני הרגשי והשכלי? מה עשית? הרגת אותו, לא משנה, ככה או ככה הוא מת. אז בפירוש השני, השלישי לא יצא טעים, תובנה ברורה אחרי ההתרסקות איפה אנחנו נמצאים. העיקר שתבין, התבטל פה המבנה הזה של נפש אחת שבא ידי ביטוי בכוחות שונים. עכשיו תחזרו רגע על עם ישראל. אנחנו מדברים כל הזמן, מיוחד לעת הזאת, על בניית קומות קומות בתוך העשייה הרוחנית של ישראל. יש עשייה גופנית, בנייה פיזית. עם ישראל, כמו בנבואת העצמות היבשות, קודם כל מתקרבים בעצם אל עצמו. עם ישראל חוזר להיות בכלל גוף אחד, לא היינו אפילו גוף אחד. היינו מאחת מהאומות המתות, כמובן בכוזרי. אין שום סיכוי לעם כזה. התחייה מהעצמות האלה, השם הוא כמעט ידעת. מסתכל בן אדם, נביא ככל שיהיה. לא מבינים איך ישראל יכול להתאחד. אז קודם כל יש מערכת של בנייה פיזית. יש עליה קומה של בנייה רגשית, רוחנית, שהיא לאו דווקא שכלית של קדושה ותורה, אבל יש מערכת שלמה של בנייה רוחנית, של להיות יצור חי, עם, נגיד, לא רק יכולה, אפילו, אפשר להגיד אפילו אור לגויים בהקשרים רוחניים כלשהם, לאו דווקא בהקשרים של הדעת, מי שיש בו דעת, כאילו למה אתה מתגש בהם, לאו דווקא בהקשר של תורה, אבל קודם כל להיות מרחב רוחני של, 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 של מוסר, שיודע לתת ולבנות את העולם בכוח המוסר הזה. עם ישראל שנתן לעולם את השבת, ועם ישראל שנתן לעולם את מצוות בסיסיות שקשורות לזכויות עובדים, ועם ישראל שנתן לעולם את האמונה בכל אחד, הוא גם יכול לתת לעולם את הדרך הרוחנית והאמיתית והנכונה והטובה והמוצדקת לנהל מדינה. וזה, עם ישראל לא יכול היה לעשות כל השנים שהוא היה בחוץ לארץ. בכמה שנים שהייתה לנו פה ממלכה, באו מאפריקה לראות איך, איך, איזה מלך חכם יש לנו ואיך מנהל לי פה ממלכה עצומה וראויה וטובה. אז מעל זה יש לנו קומת הדעת, ואנחנו עסוקים במקביל בבניית כל הקומות האלה, בניית הדעת, בניית מרחב התורה של עם ישראל, המיוחדת לעם ישראל, כל מי שיש בו דעת, כאילו נבנה את המקדש בימיו, וכל מי שלומד קודשים, כאילו הוא יקריב קורבנות, ואנחנו עוסקים גם בללמוד זרעים וללמוד טהרות, כי אנחנו מהרה נצטרך, זרעים כבר ברוך שאנחנו צריכים, וטהרות מהרה נצטרך. התהליך של הבירור הפנימי של עולם הדעת, של התורה המיוחדת לעם ישראל, רק חכם ונבון, המציאות הזאת היא עשייה שעוסקים בה כל הזמן. ואז אבל להגיד, תראו, במקדש ראשון באמת יכולת לראות את ההתפרטות הזאת, במקדש שני לא יכולת לראות, אבל יכולת לפחות לראות שזה היה נכון. אני כמה חי ישראל ברחב הארץ ראית את זה. אנחנו כמובן, זה חלק מהעבודה היומיומית שלנו, בסופו של דבר אנחנו מגדלים פה בבתי המדרש שלנו גם אנשים שיבנו את הכוחות השונים בעם ישראל, וגם אנשים שיבנו את האחדותיות של עם ישראל. אנחנו לא יודעים הרי מאיפה נוציא מהכוח אל הפועל את דבר השם. אנחנו יודעים שהאתגרים של ההבנה מי הוא עם ישראל, מה חסר בו, מה נשבר, הם אלה שיתנו אותו כלים גם לחזור ולהתחיל לבנות. אז לכן החלק הזה המרכזי של הפרק הוא דורש בירור יותר מעמיק מי שעשינו עכשיו, אבל לפחות לקבל את הכיוונים שלו. אמרתי שחייבים להבין ששלושת המחנות האלה הם חלק מהתמונה הכללית של, של לראות את עם ישראל כעם שבנוי על שלוש צלעות של אברהם, יצחק ויעקב. החוליה שמשלימה את המערכה הזאת, ואם מאמר חז"ל נוסף שהמהר"ל מביא שהזכרתי קודם, הוא לגבי הנשמה והקבלה בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא, ששוב, בעיניי, כחלק מההתבוננות שלנו, שלנו בעם ישראל, צריכים להבין את גודל השליחות של להחיות את הצדדים הפנימיים האלה בעם ישראל, וזה פשוט נקרא את הדברי חז"ל בפנים. נראה את המהר"ל, המהר"ל אומר כך, ממש בקטע קצר של שש שורות, אבל ממש ככה מנשמת אפו של הפרק הזה. הני חמישה ברכי נפשי, כנגד מי אמר דוד? חמישה מזמורים של ברכי נפשי. לא אמר דוד אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד הנשמה. מה הנשמה וכולי. וכולי זה מיד נקרא בפנים בגמרא. וכך כאשר עם כל הכוחות הנשמה בקדושה, ולא מתאמין אותה, גם כן השם יתברך השוכן בהיכל שלו בארץ בקדושתם. וכאשר נטמע האדם, אז נטמע מזה גם כן היכל השם יתברך. ויש בזה ראיות ברורות, ואין להאריך במקום הזה עוד. כלומר, אומר המהר"ל, אתה תקרא את מאמר חז"ל הזה, ואתה תבין שכאשר האדם באמת חי כאדם ונותן לנשמה את המקום שלה, להשפיע על כל הכוחות שלו, ושהוא יהיה אדם נשמתי, שפועל, באמת כוחות הגוף שלו הם פועלים מכוח היותו, היות חלק אלוקה ממעל שמניע אותו, אז אתה גם תביא למצב שבית המקדש יכול להתקיים. אתה שתשאל מה חסר היום בעם ישראל, ואתה תגיד לעצמך, אנחנו לא מצליחים לגלות את אור הדעת, התורה עוד לא הגיעה אל כולם, אנחנו הולכים מבררים אותה, אבל יש לה עוד הרבה גלים להכות. זה נכון, אנחנו עובדים על זה, ובעזרת השם יגיע יום שתמלא הארץ דעת השם כמה אלה הנכסים. הבירור הפנימי שאנחנו עושים פועל, גם פועל בנגלה וגם פועל בנסתר. אבל התהליך של בניית האדם ובניית עם ובניית הופעה אלוקית שלמה של הקדוש ברוך הוא הם אותו תהליך. בוא נראה את הדברים האלה של חז"ל. אני חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמר דוד? לא אמר אינה כנגד הקדוש ברוך הוא, הוא כנגד נשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם? אף נשמה מלאה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? אף נשמה רואה ואינה נראית. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו? אף נשמה זנה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. ברכי נפשי את השם, הוא מתכוון לאותה נקודה פנימית שחלק אלוקה ממעל, שהוא אמר עליה חמישה דברים. הוא אמר עליה שהיא מלאה את כל הגוף. הוא אמר עליה שהיא רואה ואינה נראית. הוא אמר שהיא ממנה המזון של כל הגוף, זנה את כל הגוף. הוא אמר שהיא טהורה, ושהיא יושבת בחדרי חדרים. כלומר שאי אפשר באמת לראות איפה לתפוס ככה את הנשמה, איפה היא, בתוך כל הסיפור. זה אפשר... באמת היה להאריך על העניין הזה, אבל תראו את האתגרים, אחד אחד, איך כמה ברור לנו שהנשמה מלאה את כל הגוף. ברור שאין לנו ציפורן שיכולה לחיות בלי שיש לנו כוחות חיים, בלי שנפש האדם אחת היא, בלי שיש מערכת, אין לנו יכולת לחיות. הנשמה נמצאת כאן, לא רק שנמצאת כאן, היא גם זו שדואגת שכל אצבע קטנה וכל שערה תמשיך לחיות ותמשיך להתקיים. רגע אחד שהכוחו של האדם מתפרקים ואישו לא השיער ואיברי הגוף שלו התפרקו. יש איזשהו כוח פנימי שהוא פשוט נמצא, זה פשוט לנו שזה ככה, לא צריך להיכנס לנסתרות בשביל להגיד את זה. וצריך את השיבית השם לנדית תמיד שלנו לראות ככה. חיים עם בית מקדש בתוכנו, זה לחיות, זה להגיד שאין הדלת לא יכולה לעמוד, אם לא הקדוש ברוך הוא מחזיק את הצירים הפיזיים האלה. הפיזיקה הזאת לא הייתה מחזיקה בלי שהקדוש ברוך הוא היה מחיה אותה. חדש בתורה בכל יום דין תמיד מעשה וראשית. לא היה עץ צומח, לא הייתה שמש זורחת. לא היו כוחות הפיזיקה והכימיה פועלים. כל מה שפועל, הקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים ימשיכו לפעול, רוצה שדברים ימשיכו לחיות. ככה ישראל צריך לחיות בעולם. יש כל יום מחדש, הקדוש ברוך הוא מצדיק את קיומו של העולם. שהרמב"ם אומר בהלכות תשובה, שרגע אחד אין סיבה שאדם מתקיים, מיד האדם הזה מת. רגע אחד אין סיבה שאדם מתקיים, מיד האדם חוזר אותו דבר. זה המהר"ל הזכיר בפרק ג', ואם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, העולם חוזר לתוהו ובוהו. כאילו, אין ייעוד לעולם, אין לו זכות קיום בלי זה. אז לראות הנשמה נמצאת בכל הגוף, לראות שהיא מחיה את כל הגוף, לראות שמה לעשות, היא רואה ואינה נראית. כלומר, להבין, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, אבל הוא לא נותן לנו את הלוקס הזה שגם נראה אותו. אנו רואים אותו רגע אחד, הכל היה כך פשוט, אבל אנחנו לא. אז זה טיבו של עולם, הווה ונפסד, טיבו של עולם פיזי כזה שצריך להתאמץ, צריך להבין שהוא שם ולא תמיד רואים אותו. ותאורה, כמה שאנחנו נעשה בעיות כאן בעולם וכמה שאנחנו נסתבך, אבל הנשמה שלנו תישאר תאורה. וחדרי החדרים, אני חושב שזה הרי דומה לרואה ואינה נראית. אבל חדרי החדרים זה להבין שיש מבנה. בסוף, תהליך להיכנס פנימה. הגימל מחלות האלה שדיבר עליהם המערב, בסוף שאדם רוצה להגיד, אוקיי, אז ברור, הנשמה נמצאת גם בציפורן, אבל יש תהליך פנימי של בירור, עוד פנימה ועוד פנימה. אני יכול להגיד שזה אחד הפרקים שכמה שקוראים אותם במערב, הם מביאים מאמרי חז"ל כל כך יסודיים וכל כך עמוקים שהיה אפשר תמיד להאריך בהם יותר. חלק מהכיף בתוכנית מחשבה כזאת זה שפוגשים את הדברים ונשארים עם הטעם של העוד, שהלווה שלנו עוד זמן משאר את העבודת האלה. לא לי ולכם את המשאה המשותפת הזאת, אלא במערכת הלימוד הצפופה והלחוצה שלכם, שאתם לא יודעים מיון, נתקיעות ומקדישים כמה שעות בשבוע למחשבה. אבל זה כל היופי, שקוראים את הדברים, פוגשים את מערכת הזה, רואים את הגודל וממשיכים הלאה. אז שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו גם להמשיך ללמוד ב... קביעות והתמדה הראויים ללימודי המחשבה, וגם להיכנס עוד ועוד פנימה אל חדרי החדרים ולראות בבניין בתמותה של מערבנת.